תודה רבה, בוקר טוב לכולם, היום יום שני בשבוע, זין בסימן תשעין, חד יום אחר חג השבועות, חג מתן תורתנו, ובדרך כלל חשבתי לעצמי, וואו, כמה זה מתאים לדבר על מידות מיד אחרי חג השבועות. כי טוב, בסדר, וכל אלה שהם בגלות, בגלות.
לא, זה מחלוקת.
וואלה, לא ידעתי. אלה שנמצאים בגלות, או אלה שבאים מהגלות לכאן ורוצים לחזור לגלות, יש להם יום טוב שני היום. ושיש שתי דעות בגמרא, האם זה היה בזין או בבר, העובדה היא שאתה כאן, ואנחנו לא נוהגים מנהגי אחד. אז זה שיש דעות, זה נכון. על ההלכה אנחנו נהגנו בבר, להיות בחג השבועות. כי זה מה שנקבע. זה לא חשוב כל כך. טוב, בסדר, הסתכלתי בלוח. אז לא קודש ברוך הוא קבע, אני הסתכלתי בלוח, כתובר, ואנחנו חגגנו את חג מתן תורה. אתה רוצה עוד יום חופש, אתה משוחרר, ולך תלמד כל הזמן. אז אנחנו, מה שנקרא, לפי שיטתו של ידידנו, היום אנחנו בחג השבועות. בסדר, אבל גם ביום של מתן תורה, כמה נפלא לפתוח בעבודת מידות. כי יש מי שעלול לחשוב שאם הוא היה מעולה בחג השבועות ולמד ולשקיע את חלבו ודמו ושנתו ומה לא, והיה כל כולו בתוך לימוד התורה, אז הוא כבר נקי ומידותיו מתוקנות. הוא שאמרו חז"ל, המאור שבא מחזירו למוטב. ואז אני תמיד שאלתי את עצמי שקראתי את האמירה הזו, את מי צריך להחזיר למוטב? את מי שלא היה שם. זאת אומרת שהמאור שבתורה צריך לעזור לנו לתקן את מידותינו. ומה נפלא לפתוח את השבוע הזה יום לאחר חג השבועות, או ביום טוב שני של גלויות של שבועות, בעניין של ניקיון, מידת הנקיות. כן. תראה, אני חושב שזה קצת מהיר מדי להקשות על מה שאמרתי עוד לא שהתחלנו.
זה לא בשיעה,
זה הוספה. אז זה ההלכה.
זה הוספה.
הוספה. טוב, בכל המוסיף לא, מוסיפים לא מן השמיים, כן. מה?
שמי שהקרב, אם אני אספר נכון, מי שהקרב את קורבן קורבן העומר, עזב קורבן הקדושי בשבועות.
בוא נעשה דבר כזה. קודם כל תעיין, ולפני שתוסיף, תלמד מה אתה רוצה להוסיף.
אני יודע מה אני רוצה.
אז תוסיף, בלי לשאול שאלות.
שמי שיקרב אחד הקורבנות בשבוע,
כן.
לא צריך להיות
לגוע לתיקון
בראש השנה.
וואו, כבר לקחת אותנו לשם. זה קצת רחוק, 4 חודשים, לא? אבל בוא נמדיל. אז במקום שנדבר על מה שיהיה בראש 3-4 חודשים, בוא נראה מה שיש עכשיו. אומר לנו רבנו הרב חל, על מידת הנקיות, נא להסתכל בפנים פרק י', אני מתחיל במילים מידת הנקיות, ואנחנו מתחילים עכשיו. אנו, הכותרת של העניין של מידת הנקיות היא שאדם צריך לדעת שחיסרון בטהרת הלב מביא לחטאים בקטנה, כמו שהחברה אומרים, בקטנה. אנחנו מכירים את הסגנון הזה של לעשות דברים שהם לא בסדר, אבל הם בקטנה. ובגלל שהם בקטנה, אנחנו מרשים לעצמנו לעשות אותם. אנחנו לא שמים לב שהבקטנה הזו, זו פרצה. ופרצה קורית לגנב, וגנב שקוראים לו עורבא. זה פשוט. ברגע שאנחנו פורצים פרצה, נותנים ליצר הרע פרצה, אז הוא כבר בא עם עוד מישהו, מביא עוד חבר. כן, זה חבר מביא חבר, אז היצר נהיה יותר גדול. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, אומר לנו הרמח"ל, בואו נראה את הדברים בפנים, מידת הנקיות היא. היות האדם נקי לגמרי מכל מידה רעה ומכל חטא. חתיכת משימה קשה, עמוסה, מורכבת, להגיע לרמה הזו שהרמח"ל מדבר עליה, להיות נקי לגמרי. ולא לחינם אני מדגיש את זה. אכן, זה לא בא לייאש, יהיו כאלה שיגידו, טוב, אם זה ככה, אז עזוב, נו, אני בחיים לא היה נקי לגמרי. אין, אין מצב. אדם יש לו נגיעות אישיות. מה לעשות? זה טבעו. אז כמה שהוא יעבוד וכמה שהוא יעשה, יהיה מאוד קשה להיות נקי לגמרי. אתה עזוב את זה. אין סיכוי. אומר לנו הרמח"ל נכון, אבל בוא נחריף. אדם יהיה נקי לגמרי מכל חטא, וואה, זה באמת נושא שנראה בלתי אפשרי בעליל, שהרי אנחנו בשר ודם, ואנחנו נוטים לעשות דברים נגד רצון השם, זה קורה לנו. ואפילו שאנחנו יודעים שזה נגד רצון השם, אבל זה בקטנה. עכשיו בא הרמח"ל ואומר שאנחנו צריכים לעבוד על המידה הזו שנקראת מידת נקיות, וצריכים לשאוף להגיע למצב הזה שאדם יהיה נקי מכל חטא ומכל מידה רעה. תגידו לי, הרמח"ל היה מנותק מהמציאות? ודאי שלא, ודאי שלא. הוא היה אדם חי בקרב אנשים, היה מעורב עם הבריות. כלומר, הוא לא בא ואומר פה איזה דבר שהוא בלתי אפשרי בעליל כמו שטענו בהתחלה. כן, הוא אומר, זה נכון, זה קשה, זה לא משימה קלה, אבל בואו נמשיך ונראה. מה רצית לשאול?
אולי הדור הקודם, כי
הדור
של פעם היה יותר...
יפה, יפה, יפה. האמירה הזו של בדורות הקודמים היה יותר, יש לה מקום, יש לה מקום, נכון, אבל אנחנו צריכים לבחון איפה אנחנו לוקחים את המשפט בדורות הקודמים ומיישמים אותו להיום. כי יש דברים שבדורות הקודמים הם היו גרועים יותר מאיתנו. כן? היו יותר גרועים. נתן דוגמה, בתקופת הנביאים, אנשים יהודים נמשכו לעבודה זרה. להשתחוות לפסל, לפסלים, אבנים, עצים, כן?
היום
לא קיים. כלומר, אז בדבר הזה אנחנו יותר טובים מהם. כן? אבל יש דברים שאנחנו הפוך. אז אני מסכים איתך שם, יודעים, בדורות הקודמים יש להם מקום. אני שואל באיזה איזון ובאיזה כמה אחוזים אני שם את זה בתבשיל, בסדר? היית הופך להיות מרכז התבשיל, או זה מין סוג של תבלין. אבל גם אם אני שם את זה ואומר בדורות הקודמים וכולי, זה עדיין לא פותר אותי, כן? בדור הזה להגיע למצב. כן, זו אמירה. אבל האמירה הזו בסופו של דבר, האם היא נועדה לחזק את האדם? היא מביאה לחיזוק או להחלשה? מה אתה אומר? אדון דורות קודמים, מה אתה אומר? האמירה בדורות הקודמים, זה החלשה או חיזוק?
שתיהם.
אם זה בא להחליש, אז זה לא נכון.
שתיהם,
אבל לא יפה. או יפה, לכן אני יכול להשתמש בהם, זה בא לחזק אותי, נכון? שבדורות הקודמים היו נביאים והיום אין, אז מה? בסדר, היום אני אעשה בלי נביא. אז אני אחפש הכוונה אחרת. אז זה בסדר, אוקיי? האמירה שלך היא נכונה, יש לך מקום. לכן אומר הרמח"ל, לא די ממה שהחטא בו מפורסם בגלוי, שאני אומר הרמח"ל, אני אסביר לכם מה פירוש נקי לגמרי. רוב רובם של אנשים, רוב רובם של אנשים לא עושים בדווקא חטאים ידועים ומפורסמים לעבור עליהם בדווקא. גם אם אנחנו רואים יהודי מחלל שבת, הוא לא בדווקא מחלל שבת, אלא שהוא לא מבין את דרך השבת, הוא לא מבין את גודל האיסור, אז הוא מזלזל בזה. אבל הוא לא בדווקא אומר, כן, אני יודע, אני עושה דווקא.
הוא יודע שאתה לשמור שבת, אבל אין לך.
כן, אבל הוא לא מבין את הערך, אז הוא בסדר. אז אני שומר שבת ואני נוסע על הים. טוב, לכן, זה לא בדווקא שאני יודע מה זה שבת, אני יודע את הערך, אני דווקא, בדווקא אני מחלל שבת. יש מיעוט כזה. אבל רוב רובם של אנשים, שבדברים הגדולים הם נזהרים, הם נזהרים. אומרים, כן, זה לא. אבל דברים שהם קרובים לזה, הם לא רואים בזה דבר שאסור לעשות. הם אומרים, לא נורא, זה משהו כזה צדדי, זה לא כזה... איך אומרים? זה דרבנן. המושג הזה שידוע בפרט אצל לומדי תורה. כן? אז זה איסור דרבנן. כאילו, זה דרבנן, אז אפשר ככה לקמת את זה, אפשר ככה לקופף את זה, זה דרבנן. ושוכחים, כשאנחנו אומרים איסור דרבנן, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים למעשה שזה איסור דאורייתא, דאורייתא, שהתורה הרי ציוותה לא תסור מכל אשר יבוך, אלא שזה נאמר על ידי חכמים, בתורה שבעל פה. זאת אומרת, זה דרבנן, אבל זה למעשה דאורייתא, זה זה מן התורה. אבל אנשים מתייחסים את מצוות ואיסורים דרבנן, אנחנו יודעים, שינוי מאיסורים דאורייתא. דאורייתא הם נזהרים מאוד, ודרבנן הם מרשים לעצמם. אומר הרמח"ל, על זה אני מדבר, אומר, לא די במה שהחטא בו מפורסם בגלות. זה ודאי אנשים נזהרים. אלא גם ממה שהלב נפתה בו להורות יותר בדבר. כן? יש לנו נטייה כבני אדם, שיהיה לנו חיים, חיים נוחים. אנחנו אוהבים שיהיה לנו חיים נוחים. עכשיו, אם יש הלכה, והיא מפריעה לנו קצת, היא דוקרת לנו מהצד, אז אנחנו רוצים שיהיה לנו נוח, אז אנחנו מזיזים אותה. עכשיו, הכל בסדר.
עושים את הבטל הכי חושב.
כן, אבל אנחנו כאילו, עזוב, זה מוצאים את זה הכל, מוצאים את זה מקום להכל. ובאמת אומר לרמח"ל, שכאשר נחקור על הבאמת נמצא, שלא היה היתר ההוא נראה לו, כלומר באמת, בימים הרגילים, אם לא היה לו עכשיו תאווה לעניין, הוא לא היה מחפש היכל, הוא היה מקפיד גם על זה. אלא מפני היות הלב עדיין נגוע קצת מן התאווה, עכשיו הוא תאב לזה, עכשיו הוא נמשך לזה, אז הוא מחפש לו היתר, כי לא טהר ממנה מכל וכל. על כן, תמשכו להקל. אומר הרמח"ל, החטא של האדם, חטאים של האדם באופן כללי, כאקסיומה, כמשוואה, שכך האדם בא לידי חטא, זה משום שאין לנו לב טהור. יש לנו לב, ברוך השם, אנחנו שומרי תורה, שומרי מצוות, אבל הלב עדיין לא נקי. לא נקי ממה? שלום, היום יום שני, זין בסיס. כן, נו, נקי ממה? לא מחטאים, מהתאוות. לעשות דברים שאנחנו יודעים שהם לא בסדר. אפילו בקטנה, אנחנו יודעים. והלב עדיין נמשך לשם, הלב עדיין רוצה. יצא לכם פעם להתעכב במישהו כזה? יצא לכם להתעכב במישהו כזה שהוא בסדר, אבל בסך הכל הוא בסדר, אבל הלב של הלב מושך אותו. דברים בקטנה כזו, יצא לכם או לא?
וואלה לא.
אה, יצא, לא, ברוך השם, אשריך, יש לך מישהו שהוא נקי, במידות הנקיות. טוב, אז אם כן, זה קורה להרבה אנשים חוץ מכמה שלא, שהם כבר נקיים, ברוך השם, זכו להיות נקיים. לכן, אנחנו עוסקים למעשה בשני רבדים בדברי הרמח"ל. אחד, נקיות המעשה מהחטאים, אני לא חוטא. זהו. זה נקיות המעשה, אבל יש גם נקיות הלב. הלב, נתן דוגמה. רבת עם מישהו, רבת עם חבר שלך, רבת עם מישהו, לא משנה, קרוב, אבא, אימא, אח, אחות. עובר זמן אתה נרגע, ואז, טוב, יאללה, סולחים אחד לשני, כן? טוב, סליחה, סלחתי, נגמר העניין, טוב. אבל אנחנו יודעים שצריך הרבה מאוד עבודה בלב לנקות את השאריות של הכעס, של הסכסוך, של השנאה שהייתה בזמן הריב. כלומר, אפילו שסלחת ואתם ממשיכים בחיים כרגיל, צריך משהו קטן, קטן, שמה יקרה? שלום, היום יום שני, זין בסוכן. מה? יותר מה? להדליק אותך בחזרה. עכשיו, מאיפה זה נדלק? הרי סלחת, לא? סלחת, גמרנו, עברנו. נשאר איזה משהו בלב, שעם כל זה שאמרת אני סולח, כן? סלחת? כן! מה נשאר?
שאריות.
נשאר איזה שמץ של כתם, של הדבר הוא, ואתה לא מחלת אותו. אז זה מדבר על המחל נקיות. כלומר, צריך להיות מצב שבו באמת אין. אם אמרנו נקי, זה נקי. נקי. אדם עכשיו מסתפק. הלך להתקלח. אז ברור לנו שהוא לא יקלח רק את הראש. הוא כבר יעשה מקלחת לכל הגוף. למה? כי הוא רוצה להיות נקי. כבר אדם שרק ישטוף את הראש שלו, כן? אז יהיה לו ריח טוב בראש, הוא יהיה מסופר נחמד, הוא יסתרק יפה, אבל שאר הגוף שלו הוא עם ריח של זיעה, מה הועילו חכמים בתקנתם? כלומר, אדם מבין שעל מנת להיות נקי, הוא צריך להיות נקי לגמרי. ככה גם במידות. מידת הנקיות היא כזו שאומרת לאדם, אדם צריך להיות נקי, זה אומר נקי 100%. אם אתה נקי 99.9, אז אנחנו נחליף את המילה. אנחנו לא יכולים לומר שאתה נקי, כי אתה לא. חסר אחד. אתה יכול להגיד, אני כמעט נקי, אתה יכול להגיד, אבל נקי אתה לא יכול להגיד. כן, זה יוצא לנו לפעמים שאתה מגיע ל... במסעדות זה כמעט ולא קורה. אבל אתה מגיע ל... נגיד לחדר האוכל. כן, יש מכונה ושוטפים את הכלים, הכל זה, אבל לפעמים זה מתפספס. ואתה לוקח לך צלחת ואתה רואה שמה שיש בה איזה... כזה קטם של איזה לכלוך, כן? כן, משהו בארוחה הקודמת. מה האדם הרגיל עושה? לוקח את הצלחת או לא? הוא צב אותה בצד, הוא לא רוצה לקחת אותה. למה? מה קרה? איזה זה משהו שאלי של... לך תדע מתי יאכלו בצלחת הזו. עבר שטיפה, עבר סבון, עבר זה, עבר מדיח, עבר... למה אתה לא לוקח? כי הוא מרגיש שזה מין חוסר שקט עם הלכלוך הקטנצ'יק הזה. הוא לא מרגיש נוח עם זה. ככה גם במידות, אדם צריך להרגיש לא נוח אם הוא לא נקי לגמרי. כל זמן שהלב שלו עדיין מושך אותו למצוא כל מיני הקלות וכל מיני פטנטים להתיר לעצמו את מה שהוא יודע שאסור, הוא עדיין לא נקי. יש בו עדיין שאריות, שאריות של לכלוך. ואדם צריך לשים לב שזה לא יהיה, זה מה שאומר הרמח"ל. לכן, כשאנחנו עוסקים בצד המעשי, המקולקל והלא ראוי של האדם, פעולות, אבל פה אנחנו מוצאים שזה המקום שאדם אלוף, אלוף, ולמצוא לעצמו הקלות. ניתן דוגמה. יש בתפילת 18 בעמידה כמה ברכות תזכירו לי?
19.
אז למה קוראים לזה 18?
כי הוסיפו ברכה.
הוסיפו ברכה בתקופת רבן גמליאל. ואז היו יהודים שהפכו להיות מוסרים לשלטון. יהודים אחרים. ואז היו צריכים לכתוב תפילה מיוחדת שבה אנחנו מכירים אותה, תפילת למינים. למינים, למשינים וכו'. עכשיו עולה השאלה גדולה מאוד תמוהה.
שאולי קטן כן.
תארו לעצמכם, יושב רבן גמליאל נשיא ישראל. יש לו בית מדרש מלא תלמידי חכמים. ענקים. והוא שואל את כולם, תגידו, יש פה מישהו שיודע לחבר תפילה?
כן, שאולי קטן.
על המינים? רק שנייה, יפה, יפה, אתה גדול, אבל רק רגע, רק שנייה. ותגידו, אני עכשיו נגיד אבקש מכאן, כאן, סתם של התרגיל, שיכתבו תפילה, כן, על המלשינים בדורם. אני חושב שיהיה לי קל מאוד למצוא מתנגדים.
בטח
שכן, לא. יפה, זה יעשה אלה השמאלנים, וזה יעשה... קל מאוד לכתוב תפילה. ואנחנו רואים פני פלאות. מכל גדולי ישראל שהיו על תרעים, רבן גמליאל לא מוצא מי שיכתוב את התפילה, חוץ משמואל הקטן. ופלא, רק אחד מסוגל לכתוב תפילה על המינים, למה? כי שמואל הקטן היה אחד כזה שבלב שלו, למרות כל מה שהיה, מה הוא היה? נקי. לא היה בו רבב של שנאה. לא היה בו כלום. לכן אתה היחידי שיכול באמת לכתוב תפילה מן הלב. אבל אדם אחר, שהיה לו איזה נגיעה, זה כבר לא תפילה. זה תפילה אישית, זה תקוות שלך, אבל זה לא תפילה כללית. והיחידי שנקי לגמרי יכול לכתוב תפילה בשם עם ישראל בלי לסמור, בלי כלום, נקי לעניין, זה רק שמואל הקטן. הרי גורם לו גם שמואל הקטן. הוא הקטין את עצמו כל כך. והוא היחידי שכתב את התפילה הזאת. היחידי שמסוגל לכתוב. זה נקרא נקיות.
הוא גם אמר, הוא שכן אחר.
כן, נכון. הוא היה באמת אדם ענב מאוד.
אתה יכול
לשמח את
הרבה אחד, שהוא הלך אדם?
לא
ידעתי.
שהוא הלך אדם, לא רואה. כן, בסדר, זה כבר סוגיה אחרת, אתה מדבר על העיקרון. מי יכול לחלות תפילה כזו? אדם שהוא נקי. שהתפילה באה באמת מלב נקי, ולא כדי למקום, להחזיר, לכל מיני חלומות אישיים. אז זה כבר לא תפילה. יצר נקמה. אומר לנו רבנו, הרמח"ל, המידות שלנו צריכות להיות כאלה שהן יהיו נקיות. אדם צריך להיות נקי מכל מיני סממנים, ולכן אמרתי בהתחלה, זה קשה. כי כולנו מה? יש בנו נגיעות ברמות שונות, אבל יש. לכולנו. אתם יודעים מה קורה שמוצאים את זה חסה או ירק שיש בו נגיעות? צריכים לחתוך, לזרוק את הנגיעות, זה תולעים. אדם צריך לקחת את הנגיעות האישיות שלו ולטפל בהן. כי לעולם אדם כזה לא יכול לחיות בשלום עם עצמו, וכל שכן עם הזולת. כל מה שכבר יהיה, הוא ירגיש שמשהו לא בסדר. כל דבר שהוא יתבונן בו, הוא יראה אותו בצורה שלילית. הוא ימצא את הנקודות השליליות. ואנחנו רואים באמת אנשים, אנחנו רואים באמת אנשים, שכל דבר שאתה תגיד להם, הדבר שהם יבליטו מהו, את השלילים. מיד. זה כלפי אנשים מסוימים. כי הוא לא נקי. מול אותו אדם הוא לא נקי. אז גם אם האדם הזה עושה משהו ענק וגדול, שאין ספק שהוא נפלא, אותו אחד מה? ימצא את השלילי שבדם. זה אומר שיש בו חוסר בנקיות במידות. הוא לא נקי. כן, במידת הזהירות שלמדנו, הרמח"ל מדבר על דברים שהם מפורסמים, ידועים, גדולים, אסור. ואדם יודע שאסור, אז הוא לא עושה. הוא נזהר לא לעשות. כן, זהו. אבל אנחנו לא עוסקים בטהרת הלב. בדברים הקטנים אנחנו מרשים לעצמנו לעבור. דוגמה, אתה בא למשרד, כל משרד, אתה בא לבנק, ואתה לא בכוונה, אבל אתם מכירים את זה שלוקחים עת לחתום, נכון? אתם מכירים את זה שלוקחים לך עת לחתום?
כן.
ואתה אחת חושב ש... נתנו לך את זה במתנה, ואתה בכיס והולך. אבל לא נתנו לך את זה במתנה, נתנו לך את זה רק לחתום. הבן אדם לא עושה את זה בכוונה, אבל הוא לא חושב על זה.
הוא עושה את זה כמו לא יודע.
הוא לוקח את זה. עכשיו, יותר מזה. אדם מגיע למשרד, מגיע לאיזה מקום. כן. ואז הוא מבקש אם אפשר לקבל דף נייר. נותנים לו. כך. פעם אחרת הוא בא, והוא צריך דף נייר. והמזכירה, או מי שיושב שם, לא נמצא כרגע. מה הוא אומר? טוב, כולה, מה זה דפניה? לוקח, הוא הולך. אז נכון שאין פה גזל, כי אין איזה ערך כספי, אבל הדבר הזה לא נקי. זה לא שלך, למה אתה לוקח?
זה עיקרון.
יפה. זה הנקיות.
אם אתה כן
מסכים, מסכים, אין לי בעיה, אתה בא למישהו
ש... אתה תדע שהוא יסכים.
אין, לא, מה פתאום? אולי עכשיו אתה יודע שבעבר הוא יסכים. וכרגע את הנייר הזה הוא עושה בשביל משהו, שמר את זה לעצמו. אין אני יודע שאני אסכים. נכון שבכללי אני יכול לסמוך עליו, אבל זה לא 100%. ואנחנו מוצאים לעצמנו, זאת דוגמה, דוגמה של להקל. כן, אבל בדרך כלל אני יודע שאני אסכים. איך אתה יודע? זה צורה מה שאומר רמך, זה לא נקי. זה לא נקי. אז אם כן, אנחנו מדברים על הנקיות שאנחנו מבקשים אחריה, לפי דברי הרמח"ל, זה נקיות ממידות רעות שצריכות תיקון. ומידה רעה שאולי, אולי, נובע ממעשים שליליים, והמעשים השליליים דרכם להשפיע על הלב. זה הדרך. ואנחנו כבר הזכרנו בתחילת השיעור. הדברים הקטנים שאנחנו מרשים לעצמנו לעבור הם הפרצה. והפרצה הזו מתרחבת ומתרחבת עד שבסופו של דבר אנחנו עוברים על האיסור הגדול. וכשאנחנו עוברים על האיסור הגדול, בשונה אם קרה ונכשלת, אז אתה מרגיש לא נעים. פה בגלל שזה בא מה שנקרא באיזי, איזי, איזי, בהתקדמות איטית, כשקורה הדבר החמור, אתה לא מרגיש כל כך רע איתו. כי כבר אתה שם, אתה כבר בפנים. איך אומר הפסוק לאכול דבש דייק. אתה רוצה לאכול דבש בסדר, אבל איך אומרים? לא יותר מדי. זה יתחיל להזיק.
לא יותר.
כשאדם מתחיל לאכול, ואוכל, מתי הוא נזכר שהוא צריך לשמור על דיאטה? הוא הגיע הבית אחרי שהוא גמר את המנה האחרונה. אבל למה התחלת? כלומר, ברגע שאתה התחלת, פרסת פיצה. ואז קשה מאוד לעצור. מאוד. ואתה כבר מבין. אתה לא מרגיש שיש בעיה. אם כן, ממשיך הרמח"ל ואומר לנו, על מנת להגיע למידת הנקיות, צריך שאדם יהיה מדויק. מה הפירוש מדויק? רבותיי, חשבתי לעצמי, מה ההבדל בין אדם שנכנס לסופר, לעשות קניות, בסדר? לבין אדם שנכנס לסופר לעשות קניות. מה אתה אומר? מה ההבדל? שוב פעם, אני אשאל. מה ההבדל בין אדם שנכנס לסופר לעשות קניות לבין אדם שנכנס לסופר לעשות קניות? מה ההבדל?
אין הבדל.
אין הבדל.
הוא נכנס ראשון והוא נכנס אחריו.
הבנתי. לא עוד?
הבדל במילים.
ההבדל הוא...
הבדל בקניות.
מה אתה?
מה קונים?
טוב, הבדל בקניות הוא כבר משהו אוהב, אבל אני שואל על הבדל מהותי. זה בא עם רשימה, וזה בא... על אבא ואללה. האדם שבא עם רשימה, קונה רק מה שהוא צריך.
קונה, סיים, הולך.
זהו. אני לא מדבר על חיסכון בזמן. נגיד, הקופות ריקות, אין בעיה. הזמן אותו דבר. אבל הוא לא קונה דברים מיותרים. האדם שבא סתם, בלי רשימה, הוא לא מדויק, ואז הוא מכניס לעגלה מה?
שטויות.
מוצרים,
לא,
שלא בהכרח הוא צריך אותם.
הוא אהב, ואז הוא קונה.
טוב, כן, אבל הוא לא צריך אותם. הוא אולי חסר, אולי שמע בזה. הוא יצא...
יותר טוב.
א', עם עגלה כבדה יותר, ויותר יקר, הוא שילם על מוצרים, שאחר כך הוא מגיע הביתה, הוא רואה שמה?
יש אותם במקרר.
שיש לו אותם במקרר, בארון, וגם הפעם הקודמת.
כי אותו הרבה.
אז הוא לא מדויק. כלומר, כאשר אני פועל במציאות בחוסר דיוק, אני משלם. ותשלום זה לא רק כסף, יש לזה מחיר. כל דבר שנעשה באופן לא מדויק, הוא בחובו מגיש לך חשבון. ולכן אומר הרמח"ל, תסתכלו עכשיו בקטע הבא, אך האדם, אשר טהר מזה הנגע לגמרי. כלומר, מהנגיעות האלה, מהתאוות הקטנות, מהשיטה למצוא קולות כדי להתיר לעצמו את מה שהוא יודע שזה לא בסדר, וניקה מכל רושם רע שמשאר את התאווה אחריה, כלומר, אותם הקטמים על הצלחת שככה נתנו בדמיון, כן? בניסיון להמשיך משל. בחדר האוכל, אם אנחנו מוצאים צלחת, שיש בה איזה קטן, אנחנו לא לוקחים אותה, למרות שהיא נקייה ושטיפה. אומר הרמח"ל, הנה ראייתו תהיה ברורה לגמרי, והבחנתו זכה, ולא תתהו החמדה לשום דבר. אלא כל מה שהוא חטא, אפילו שיהיה קל שבקלי החטאים, תכירהו שהוא רב את דרכיקהו ממנו. כלומר, אומר לו הרמח"ל, אם אדם, מדויק, נקי, אז באופן טבעי הוא מבחין שהדבר הזה הוא אסור, שהדבר הזה צריך להתרחק ממנו. מדוע הוא רואה את זה? כי הוא נקי. משל למה הדבר דומה? כולם מכירים את זה. כשיש נקודה אחת שחורה על בגד לבן, רואים את השחור בולט ביותר, והפוך. נקודה לבנה על משטח שחור. אתה לא רואה את הרוב, אתה רואה את הנקודה השחורה או הלבנה. תראי מה הרי. כלומר, כאשר האדם נקי, הוא קולט את אותן נקודות שליליות שעליהן הוא נופל. אם הוא לא נקי, אז מה הוא יגיד שהנקודה הזו? זה האופנה החדשה. זה ככה הולכים. אז אם כן, הוא לא רואה בזה דבר אסור.
אבל זה לא שהוא לא מזהה.
הוא מזהה, אבל הוא מוצא כולה. וזה אופנה היום.
הוא אומר לך,
הוא אומר לך. או המשפט הידוע, ככה כולה. זהו, מצא את כולה.
הוא אומר לך, אבל הוא כן מרגיש
בסוף. לא יודע, אני רק אומר מה עובר בנפש. הוא אומר, טוב, זה ככה. וכאשר האדם לא נקי, הוא לא מזהה נכון את נקודות החולשה. הוא מוצא את ההסברים מדוע זה בזה. אם כן, ממשיך הרמח"ל ואומר, בחלשון הזה אמרו חכמים על השלמים והמטהרים מעשיהם טהרה רבה, שלא יהיה בהם אפילו לתנו דבר רע, איך היו קוראים להם? נקיי הדעת שבירושלים. מלכה רואה אתה, ההפרש שבין הזהיר לנקי. מה זה זהיר? מהדברים הגדולים. מה זה נקי? מהדברים הקטנים. וממשיך הרמח"ל ואומר, אף פי שקרובים הם זה לזה בעניינם, שזה חטא ודחת, הזהיר הוא הנזהר במעשיו, ורואה שלא יחטא במה שכבר נודע לו, הוא מפורסם אצל הכל להיותו חטא, מזה הוא נזהר, אמנם עדיין איננו אדון בעצמו, שלא יימשך ליבו מן התאווה הטבעית, שלא תתהו להראות לו היתרים באיזה דברים שאין דעתם מפורסמת. דברים הקטנים. כבר המעשים הרעים שהאדם רוצה לעשות הם רעים, אבל הם לא מפורסמים כרעים. דוגמה, תגיד לי, אפשר לקחת למישהו את הארנק שלו שהוא כל הזמן משאיר על השולחן כדי לחנך אותו, שלא ישים את זה על השולחן, אני אגנוב לו את זה רק בשביל להחזיר לו אחר כך, זה אסור. אבל או מה, הגונן נגנב פטור, כן? כולם מצטטים את המשפט הזה, זה משפט שהוא שקר. פטור מכפל, לא מכפל, אתה גנב כמו זה שאתה גונן ממנו עכשיו. כל מיני אמירות כאלה, שאנשים כאילו הופכים את זה למותר, שקרים לבנים, זה שקר לבן, זה מותר. מה פתאום? שקר הוא שקר. אין שקר לבן. כלומר, המושגים הללו, הפטנטים האלו, והמכבסת מילים, אנחנו מחבסים את האיסורים הקלים, הופכים אותם למותר. או שאדם יודע שזה אסור, ומכיוון שמעולם הוא לא ידע, כן? אז הוא מחפש לו הידר, או שהוא חושב שזה מותר. הוא בכלל לא שזה אסור. זהו, אצלו זה מותר. כמו למשל, מותר לאשר במרפסת של הפנימייה ולשיר גדלים. זה מותר! אבל אני יודע שזה אסור. לא, זה מותר. אני מכיר לי. כלומר, האדם זה מראה על חוסר נקיות בעניין הזה. מצאתי לי את זה. אז אם כן, אומר הרמח"ל, המושג שאנחנו מדברים על רעה מפורסמת, הכוונה היא להגדיר את רמת הפרסום של הדברים בלב של האדם, ובגלל שהם גדולים, האדם נזהר מהם. הוא לא רוצה להיקשר להם. אבל בשאר הדברים שהוא לא שם במגירה הזו שנקרא דברים גדולים, הוא נוטה למצוא לעצמו תירוצים, הסברים, כדי לעשות אותם, ואפילו לא לחוש אשמה. אלא להגיד שהכל בסדר. אז זו ההגדרה של מידת הנקיות. זה היסוד, זה הבייס של מידת הנקיות. בתובנה שאדם צריך להיות נקי בליבו מהדברים הקטנים. כי בגדולים הוא נזהר. אז אם כן, מה ההבדל המהותי בין מידת הזהירות ובין מידת הנקיות? גודל החטא. במידת הזהירות, החטאים הגדולים, הדברים הגדולים, לאו דווקא חטאים בין אדם למקום, גם בין אדם לחברה. בדברים הגדולים הוא נזהר. ובדברים הקטנים, דוגמה. עכשיו היה לנו שישי שבת וחג. אני מעריך שבהרבה מקומות, במקומות היישוב, מכל האשפה השכונתי
מלא.
היה עמוס עד מעבר למקום, עד לגן. כן? עכשיו אדם רוצה לפנות את האשפה. הוא יורד למטה עם הסכין. הוא רואה שהאשפה שנמצאת ליד ביתו, אין, זה כבר גלש, גלש. הוא מתבונן ימינה שמאלה, והיה כן איש, הוא אומר, וואו, במקולה שנמצאת עוד איזה 20 מטר משם, עדיין אין בחוץ שום דבר. הוא אומר, יש מקום. מה הוא יעשה? הוא ילך לשם, אם הוא הלך לשם, אז הוא נקי. הוא אומר, תראה, בלאו הכי כבר הכל בחוץ, בלאו הכי הכל ככה זה ערימות, יאללה, הוא צם את שלו, למטה והוא הולך. מה נסגר? מה נסגר? מה פתאום אתה משאיר את זה בחוץ? תן לי עוד 20 מטר, יש לך עדי פנימה.
בטח שעוד חלון 20 מטר.
כלומר, זה דברים שאנחנו מזלזלים בהם. אתה נוכל משהו ברחוב, כן? ויש לזה עטיפה מכל מיני סוגים. יש אנשים שבאופן טבעי זה נושר להם מן היד, העטיפה. וזה ברחוב. מה? זה חוסר נקיות. זה שלך, אחת, תשים בכיס. למה מישהו אחר צריך לנקות אחריך? מאיפה הטלת לעצמך להשליך אשפה ברחוב? יש פחי אשפה, ואם לא, יש לך כיס או תיק. זה שלך. אבל האדם בא לדבר הזה מתוך תפיסה שאומרת מה? זה רשות הרבים, נכון? אני אחד מהרבים, אז זה רשות שלי. נכון, זה רשות שימוש, אבל לא רשות לזבל. כלומר, האדם שלא עבד עדיין על החסרונות הקטנים שבהם הוא מוצא לעצמו רשות לזלזל, למצוא לעצמו תירוצים להתיר, זו מידת הנקיות שעליה צריך לעבוד. כי זה ילך ויתרחב, ובסופו של דבר, לכתחילה הוא יראה ברחוב פח זבל פרטי שלו. ולא צריך לתת דוגמאות, רק תסתכלו ימינה ושמאלה ותראה. זה נובע מחוסר נקיות של הלב. הלב לא טהור. יש בו לכלוך. כמו שאומרת הנכדה הקטנה שלי, לוכלוך. זה לוכלוך. כן. אתה צריך להיות זהיר מהדברים הגדולים, ובוודאי לא להיות עם לוכלוך. אז זה מה שלמדנו היום, את ההבדל בין מידת הזהירות של הדברים הגדולים, לבין מידת הנקיות, שזה הדברים הקטנים. אנחנו בדרך כלל נוטים להקל מהם, למרות שהם עשו. עד כאן היום. תודה רבה. יום טוב.